יש באים כאלה?
מה? כן, אבל אנחנו נדלג קצת, אז יהיה לכם קשה. אז בואו, תשבו עם פלאפון בשיעור, חרם. זה תורה, אנחנו לומדים תורה למד ג' קצת, בליקוטי מוהר"ן. נתחיל מהאמצע בעצם, אחר כך נחזור. כן, תורה למד ג'. התורה הזאת מדברת מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. אז נגיד, בדרך כלל בליקוטי מוהר"ן, האות הראשונה זה לאן הולכים. אחר כך הוא אומר, טוב, הבנת לאן הולכים, עכשיו הוא מתחיל באות השנייה להגיד, אוקיי, אז צריך לעשות ככה וככה וככה, וזה מוביל לזה וזה מוביל לזה וזה, ואז בסוף הגענו לאן שרצינו להגיע בשלב א', ככה זה בדרך כלל בנוי. אז הכלל הוא שצריך לבקש שלום. זה הפואנטה בסוף. שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. היינו, שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק בין בטיב ובין באקו, תמיד ימצא בו השם יתברך. אז יש שני סוגי שלום שצריך לבקש פה, הוא אומר. שלום בין ישראל, ביני לבין החברים, ושלום פנימי במידותיו, שהוא לא מסוכסך בפנים. לא קרוע. חלק ממנו. יש שלום ביני לבין חברי, בין ישראל, ויש שלום במידותיו. במידותיו זאת אומרת, נגיד בתור התחלה, זה שאני לא קרוע מבפנים בריבים פנימיים. מה שימים הקוראת סתירות פנימיות. לא נלחם בתוכי, השכל אומר לי ככה, הלב אומר לי ככה, הרצון אומר לי ככה, הרב אמר לי ככה, אני רוצה משהו אחר, אז אין לו שלום במידותיו. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו שלום במידותיו. אבל הוא מוסיף עוד הסבר, אולי יותר קרוב לפשט שלו, מה זה שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק במידות שלו, ולא יהיה חילוק במה שקורה לו. שלא יהיה לו בין בדברים רעים, בין בדברים טובים, תמיד ימצא בו השם יתברך. זאת המטרה, להצליח למצוא את השם בכל המאורעות שלי, בין הטובים, בין הרעים, שזה נקרא בהשם ההלל דבר, באלוקים ההלל דבר. אתה תצליח להלל את השם, בין כשהוא מתגלה לך במידת הרחמים, בין כשהוא מתגלה לך במידת הדין. ואז נהיה לך שלום בנפש, כי אם לא, אתה יוצא ליום שלך, עכשיו קורה משהו שמסתדר לך, אתה שמח. לא קורה משהו שלא מסתדר לך, בום, אתה לא שמח. אחר כך עוד קורה, מישהו אומר לך מילה במקום, אתה מבסוט, מישהו אומר לך שאתה לא בכיוון ואתה לא בסדר, טרח, אתה נופל. אז כל הזמן אתה עולה ויורד במצב רוח, ואתה לא בחיבור תמידי, אז זה מצב שלא נעים להיות בו בסך הכל. אז אם אני מצליח למצוא את השם בכל דבר, אז נהיה לי שלום. זה, עכשיו, מה זה במידותיו? זה מה שקורה לי. עכשיו, במידותיו, אני לא בטוח שזה הוא מתכוון, אבל אני חושב שכן. עכשיו יש דברים שקורים לך. עכשיו יש דברים שהם מבפנים. את זה אני אוהב בתוכי, את זה אני לא אוהב בתוכי. גם את זה, שיהיה לך שלום ולא תחלק. זה לא מהשם, זה כן מהשם. כל מה שיש...
שלום זה להיות שלם עם?
אפשר להגיד ככה.
זה שזה מחולק או זה שזה לא? זה שלום.
אני חושב שזה, אפשר להסביר כמה הסברים, אני חושב שזה הסבר יפה. להגיד, אני שלם עם זה, אני מחובר לזה, אני לא רוצה להתרחק מזה, בלשון ימימה, אני קרוב לזה. יש לי, זה מחובר, זה הרמוניה, זה אחדות, זה לא, כשאני גומר את היום, אין לי מין חלקים של היום שאני הייתי רוצה למחוק לי מהיום, וחלקים שהייתי רוצה להשאיר, חלקים מתוכי שהייתי רוצה למחוק, חלקים שהייתי רוצה להשאיר, הכל זה מהשם. אז מידותיו זה חידוש כבר, בהנחה שאני קורא מה הוא מתכוון נכון, אבל אני חושב שכן, שחלק מאדם צריך לעשות שלום בתוך נפשו. מה גורם לו שלא יהיה לו שלום בתוך נפשו? שיש חלקים יפים וחלקים לא יפים. אז החלקים היפים, הוא אומר, פה זה השם. זה כשאני אוהב, כשאני, יש לי חסדים, כשיש לי זה, אז זה, פה הנה מצאתי את השם. כשאני כועס ומעוצבן ומקנה, אז מה? אז זה חלקים לא מהשם בתוכי. אז כשהדבר הזה עולה, אין לי שלום, אני רוצה להעיף את זה. אז אני רוצה שיהיה לי שלום במידותיו. שיהיה שלום לכל אדם במידותיו, שלא יהיה מחולק במידותיו במורותיו. אז זה בסדר? אז זה. ועל ידי מה ימצא השם יתברך? בין בטיב ובין דבר. איך עושים את זה? איך מוצאים את השם בכל מקום? זה החידה שלנו. יפה, רעיון יפה, איך עושים את זה? אז הוא אומר, על ידי התורה הנקראת שלום. כמו דעת אמר, כל נתיבותי השלום. אז הוא אומר לנו שהתורה זה הדרך לעשות את זה, אבל גם על הדרך אנחנו מקבלים רמז אם אנחנו לומדים תורה בצורה שמקדמת אותנו. אם אני לומד תורה וזה עושה לי יותר שלום, אז אני לומד את התורה שהוא מדבר עליה. אם אני לומד תורה וזה עושה לי יותר סכסוכים פנימיים, יותר מרגיש אשם, יותר מרגיש לא בסדר, יותר בביקורת על אנשים בעם ישראל, אז אני לא לומד את התורה ככה כמו שהוא מדבר, אני לומד תורה שלא כל נתיבותיה שלום, כי היא לא מוסיפה לי יותר שלום בנפש ולא מוסיפה לי יותר שלום באחרים, רק אני מרגיש יותר לא בסדר, והנה יש עוד איזה הלכה שאני לא מקיים, אז אני עוד פעם לא בסדר, אז זה מה, כאילו מה, זוכר אז שלמדתי, לימדנו במכינה, עשינו הקדמה לנושא שבת, מי רוצה ללמוד נושא שבת? הוא לא רוצים ללמוד נושא שבת, למה? מה אני צריך? עכשיו אני רק ידע עוד דברים שאסור ואני לא מקיים. אז בשביל מה זה טוב? זה רק תוספת רגשות אשם. מה אני צריך את הכאב ראש הזה? זה יפה כזה, זה כנות. אז יש אנשים אמרתי את זה בבדיחה כזאת, אבל יש אנשים שהם מוכנים להרגיש רגשות אשם בשביל השם, אז הם לומדים תורה ומרגישים יותר אשמים, וזה בסדר. ויש אנשים שהם לא מוכנים להרגיש רגשות אשם בשביל השם, אז הם לא לומדים את התורה כדי... אבל אנחנו היינו רוצים שגם אלה וגם אלה, גם אנחנו, כשנלמד תורה, זה לא יוסיף לנו עוד רגשות אשם. זה לא... צחקנו על זה שיש מי שאוהב את החיים, אז הוא לא מוכן למסור את החיים בשביל השם, אז הוא מוותר קצת על השם בשביל החיים. ויש מי שאוהב את השם, לכאורה, כן? אז הוא מוכן לוותר על החיים בשביל השם.
להתחייב.
תכף נדבר על נושא המחויבות, זה היה הכותרת של השיעור שלי, למה אנחנו בדיוק מחויבים. כאילו, אז אני אוותר על החיים בשביל השם. יופי, שיחקנו אותה. כן?
מי יכול להיות שמח בביטוי כזה?
אז זה אחד, מי יכול להיות שמח, ומי אמר שבכלל הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. זה הסתירה הזאת בין השם לבין החיים, כאילו השם רוצה לקחת לי את החיים, ואז או שאני ילד טוב ואני מסכים לוותר על זה, או שאני מרדן קצת, אז אני לא מסכים לוותר על זה, אבל זה, אנחנו רוצים לעקור את כל החוויה הזאת, שזה מה שהשם רוצה, לקחת לי את החיים. אז הרב קרליבך אמר, People think God is anti-pleasure. אנשים חושבים שאלוהים הוא נגד תענוג. אז זה, ואז מכאן כל התסבוכת, אז... אז למה אמרנו את כל זה? שאם אני לומד תורה שעושה לי יותר שלום בנפש, אז אני בכיוון שעליו הוא מדבר. ואם לא, אני צריך לבדוק מה קורה לי בזמן לימוד התורה, שגורם לי שלימוד התורה יגרום לי פחות שלום. ואז אני צריך לטפל בזה. אז אולי זה כל התורה שהוא מדבר פה. ועל ידי צדיקים, שנקראו גם כן ברית שלום. אז עוד פעם, צדיק זה אדם שמצליח לעשות לי שלום בנפש. ולעשות שלום בין ישראל. אז על ידי צדיקים מהסוג הזה, אפשר להגיע לשלום שאנחנו מחפשים. ומחמת זה, יכול לאהוב את השלום בכל מקום. אין בטיבו, אין באקו, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. אז איך אוהבים אחד את השני? איך אדם אוהב את אשתו, איך אדם אוהב את חברו, איך אדם לאט לאט אוהב מעגלים יותר רחבים, על ידי הפטנט הזה. עכשיו, כמו שאת... אז אם העלינו רגע את נושא המחויבות, אני צריך לחפש את השלום הזה שמביא לי אהבה. אז מה שיש לי, יש לנו מצווה בתורה, כן? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כמה אנחנו שואלים את עצמנו איפה אני נמצא בעניין הזה ומה אני יכול לעשות בשביל שיהיה לי מזה יותר. ואתה תדבר עם אנשים, יש כאילו יש להיות מבסוט ואורות וזה, ויש מחויבות. ולפעמים בן אדם צריך להתחייב, כי מה לעשות, כאילו ככה זה בחיים וזה. אז אני בזמן האחרון מנסח את השאלה ככה, כמה אתה מחויב לאהוב?
זה צריך להיות מחויבות לאהוב.
זה צריך.
זה תנועה טבעית.
זהו, שזה לא כל כך טבעי, מסתבר. אם הוא אומר לנו בכזאת עריכות שצריך ללמוד הרבה תורה בשביל לאהוב, מסתבר שזה לא. או בכלל, אני שואל, כמה אני מחויב שתהיה לי אהבה בלב? שיהיה לי מצב כזה של אהבה בלב. אני עוד לא מדבר שיחריכו אותי מה לאהוב. סתם, שאני אהיה במצב של יצור אוהב, כמה אני מחויב לזה. למה אני שואל את זה? כי יש מחויבות אחרת שלאנשים יותר ברור להיות מחויב אליה, זה מה אני אמור לעשות עם הגוף שלי. להביא אותו לפה, להרים את היד, לעשות מה שצריך, זה ברור לאנשים שהם מחויבים לזה. אבל, ואז הם אומרים, כאילו מה, אתה רוצה לאהוב? אז מה עם מחויבות, נגיד למצוות? או נגיד לאשתי, או נגיד לחיים, בסדר? אז מצוין, אז אתה התחייבת לעשות את כל מה שנכון עם הגוף, אבל ויתרת על מצווה שאתה לא מתייחס אליה כמחויבות לאהוב. אני מסכים להביא את הגוף שלי לפה, אבל לא לאהוב. דוגמה שאני אוהב לתת, כי עסקתי בזה הרבה, זה הנה, הבאתי את עצמי לבית כנסת לעשות את התפילה, מה שצריך, אבל אני לא אוהב אותה. אז אני מרגיש שיצאתי ידי מחויבות, אבל בסדר, אין לי אורות. כן? לכאורה. אז אני אומר, רגע, מה עם מחויבותך למצוות ואהבת את השם אלוהיך, שאתה בעצמך אומר אותה בתוך המילים של התפילה, נכון? אתה אומר, רגע, הוא מדבר איתי, ואיך אני אמור לעשות את זה? איך זה אמור, והאם אני מחויב לזה? עכשיו, לפעמים...
לדעתי, אתה מחויב להכיר, לתת ערך, להכיר, כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך, ומי, אז הנקודה הזאת היא שאתה, אתה מרגיש, כאילו, כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא נתן לך כבר את זה, ולהיות בארץ ישראל, ואישה ובעל, ולמשל ילדים, לא משנה מה, מזה, אז היא כבר פותר את הלב, אם לא להיות מחויב, לעשות מצוות, לבוא בנקודה הזאת, זה לא יכול,
זה... כן. אז את נותנת פטנט, נגיד, אני לא יכול להיות מחויב לעצם האהבה, אבל אני יכול להיות מחויב להתחיל להסתכל על הטוב, וזה יפתח לי את הלב לאהבה, וזה...
זה המחויבות שאני מוכנה לקבל,
אבל את נכנסת למקום הזה, לפונטר הזה, שגם עם השם וגם עם אלוקים, גם אם זה בטוב, גם אם זה בפחות טוב, יש שלום ויש אהבה.
טוב, אם מציעה המתקת מה שהרב שאול יורוביץ' אמר, המצאה המתקת הדינים בחסדים, ויש המתקת הדינים בשורשם. אז בתור שלב ראשון, זה מה שאברהם אבינו עושה בסדום ועמורה, הוא מנסה להמתיק את הדינים על ידי מציאת קצת טוב. הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, הם רשעים, אבל תציל אותם. הוא אומר, לא, אולי יש בכל זאת איזה צדיק, אולי בזה, הוא עושה רש פי בית. בסדר, אברהם אבינו עושה רש פי בית, אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, יש פה זה, ואולי צדיק אחד, ואולי בתוך הצדיק, בתוך הרשע מעורבב בו קצת צדיק, נמצא קצת טוב, ומשם נעלה. עכשיו, לוט, עקרונית, ככה נראה לי, ואחרי זה משה רבנו, הם מגיעים למדרגה להמתיק שבלי, לא מוצאים נקודות טובות. הם באים בטענות אחרות. משה רבנו, כשהוא בא להציל מחטא העגל, הוא לא אומר, תראה, יש בהם נקודות טובות. בכלל לא. הוא אומר, מה יאמרו מצרים עליך? הוא אומר, אבל הוא בכלל לא מנסה להגיד, הם בכל זאת בסדר. תמחוק אותי, כל מיני, אבל הוא לא מנסה עם רש פי בית. רש פי בית זה המתקה בחסדים, למצוא קצת טוב בכל זאת, ויש המתקה, כאילו, אין חסדים. לא יודע.
ומה עם לוט?
מה? אז אני חושב שלוט זה קצת אותו פטנט. הוא בשורש, הוא השורש למה שאחר כך יהפוך להיות משה רבנו, שהוא מצליח להציל את צוהר, מה שאברהם לא מצליח. לוט מצליח להציל עיר, שאברהם לא מציל אותה. ולא על ידי רש פי בית. והוא משתמש במילים, אם תקראו את המילים, זה נשמע דומה, יגדלנה חסדך, זה נשמע דומה למילים שעתיד להגיד משה רבנו כדי להציל מחטא העגל. זה כאילו חבויות, האותיות, המילים של משה רבנו חבויות בתוך לוט שם ככה, עוד קצת בהסתרה, אבל זה אותו רעיון. לוט פוטנציאלית, אומר לוט, מה זה שלוט יצא ממנו מואב ויצא ממנו המשיח? לוט, בתוך לוט גנוז האפשרות להרים מקומות משיא הנמיכות. אברהם עוד לא שמה. לוט זה פוטנציאלית, לוט זה עוד יותר גבוה מאברהם, לא עכשיו, אבל כשהוא יוציא לפועל את היכולת הזאת המשיחית, זה להמתיק את היאושים ואת הכפירות הכי גדולות. כאילו להמתיק את סדום ועמורה. אז לכן לא פלא שהוא נמשך לשם. כי באמת זה שייך לו איכשהו להמתיק את זה. בסדר, אז הוא הולך איתם למסיבות. אבל בפוטנציאל הוא נמשך לשם כי הוא יכול להרים אותם בסוף. ייקח עוד דורות, ייקח עוד זה, ייוולד, בסוף יצא משם. אז אני הולך לזווית אחרת, אבל ההקשר של בכלל שתהיה מחויב לבדוק מה מצב האהבה בלב שלך, שתהיה מחויב לדעת ולהתייחס לזה, ולשאול את עצמך מה אני יכול לעשות עכשיו ולהמשיך לאהוב. עכשיו, למה אנשים שואלים את זה? כי הם מרגישים שאם הם ישאלו את עצמם מה אני יכול לעשות עכשיו ולהמשיך לאהוב, הם יצטרכו אולי קצת לוותר בתחום של הגוף. כי בדרך כלל אדם יש לו איזה גבולות גזרה, מה הוא יכול לעשות ועדיין לאהוב. למשל, יש בן אדם שהוא קצת אגואיסט ואומרים לו תעשה חסדים וזה וזה, הוא לא יכול לאהוב אף אחד כשרוצים ממנו לעשות איזה חסדי על. הוא יכול לעשות, לעזור שתי דקות לחבר, אחר כך לחזור לשתות את הבירה שלו ולשכוח מכל העולם, זה מה שהוא יכול. עכשיו, אם הוא ינסה להגיע ל... אולי הוא יכול לתת את ה-10 דקות, אבל הוא יתחיל לסנוע. בלב. אז השאלה, אז אומרים, נו, אז מה, תוותר על ה-10 דקות? לא יודע, אבל זו שאלה שבן אדם גם מוותר על האהבה שלו. הוא צריך להתחיל לתת לזה את הדעת, שהוא מחויב למצוות ואהבת את השם. עכשיו, אם אתה הולך לרדוף אחרי כל מיני דברים, ואין לך כוח ליום הזה אחרי שאתה חזרת, אז אתה בהרגשה של ברוך שאמר והעולם? לא. מה זה אהבת השם? זה חוויה מאוד פשוטה. אתה יושב לך בחופש על הים, ואתה אומר, הלוואי שכל החיים היו ככה, איזה עולם יפה, זה אהבת השם, בצורה הכי פשוטה. עכשיו, האחריות שלי שאני ארגיש ככה יותר ויותר דקות ביום שלי,
זה אחר. כדי להרגיש את זה לא לדעתי, נראה לי כאילו בכל המחויבות, בעצם כמו שאתה אומר, במצוות, הכי קל, אני אישית, הכי קל לי להגיד, תודה השם, זה כשאני רואה שהכל מסתדר לטובה, ושפתאום הכל מתהפך לי, כשאתה רואה את זה, קשה כשאתה לא שם, כי גם אנחנו מאוד חיים בשגרה.
כן, אז א', את צודקת שזה קשה, כן, זה מה שהוא אומר לנו, שזה קשה.
בחגים מרגישים אהבת השם גדולה?
כן.
בשבת.
בשבת יותר גדולה מחגים. זאת אומרת, כי חגים, זה לא שגרה, זה ראש השנה, פורים, זה כל זה, אבל בשגרה יותר קשה למצוא את אהבת השם. נראה לי. נכון, אז אני אומר, א', זה קשה, הוא אומר שזה קשה, וצריך למצוא איך עושים את זה. אבל אני אומר שרוב העולם, אם יסתכלו לעצמם יפה במראה, הם יראו שהם לא מחויבים לזה. הם מחויבים לאלף דברים אחרים, אבל להיות מבסוטים ביום יום, הם לא מחויבים לזה. זה לא מחויבות, זה תוספת, זה בונוס. אבל זה, כאילו בסדר, זה בונוס, אם זה בא יופי, זה מצוות אהבת השם. מה אתה חושב? אתה שכחת את מצוות אהבת השם. עכשיו, וזה אותו דבר עם אהבת חבריך. זה, טוב, בסדר, אני אעשה מה שהיא רוצה. בסדר? אני אלך, אני אעשה את הכלים. אבל מה קורה לי בלי? אתה מחויב לאהבתה או אתה מחויב לעשות מה שהיא אומרת?
שניהם, מה זאת אומרת?
אה, זהו. עכשיו, היא תגיד, בסדר, כאילו, תעשי הכל ותואב. בסדר, אנחנו אותו דבר להפך, בסדר? אני אעשה מה שהוא רוצה ואני אוהב אותו. השאלה אם אני יכול. ואם אני לא יכול, אני צריך לשאול את עצמי, אז אבל זה שאלה. זה אותו דבר בכל מרחב, הנקודה הזאת של האם אתה יכול לעשות את זה ולאהוב, מצוין, אז תעשה הכל, כאילו, תעשה את הכל, 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 ותאהב את כל העולם. מצוין, אתה, אבל אם אתה לא שם, זה שייך לענווה, להתחיל להנדס את החיים בצורה כזאת, שאתה לא תעשה הכל, אבל אתה תאהב. ורוב האנשים בדילמה הזאת, הם מעדיפים לעשות הכל ולא לאהוב.
הם מפחדים לאבד את עצמם. ברגע שאתה מבטל, כאילו, יש איזה עניין של ביטול על הבן אדם, אם זה הביטול לא נכון, הוא מפחד שהוא לא יהיה. אם הוא מסכים לדרישה של מישהו אחר, הוא פתאום לא יהיה...
הפוך לדעתי. אני רוצה להגיד שזה הפוך. לכאורה, נכון. אתה נותן לשני כאילו אתה מוותר על עצמך וזה. אבל לפעמים זה בדיוק הפוך. על מה אתה צריך, אתה, על מה, למה אתה רוצה לעשות הכל? כי יש לך דמיון איזה צדיק אתה צריך להיות בשלב זה בחייך. ויש לך דמיון, האם תכעס עליי אם לא. ויש לך כל מיני סיבות שלהפך, על זה אתה צריך לוותר, על הדמיונות שלך של מי אתה, ולהסכים להיות מה שאתה באמת. זה ביטול.
אני אלך עם זה, סליחה, אני אלך עם זה אולי עוד יותר. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה מחליט שאתה בוחר בלאהוב יותר מאשר לרצות את השני, אתה בוחר את האהבה שלך על פני, אולי היא לא תאהב אותי. זאת אומרת, על האהבה של השני כלפיך.
נכון.
ואז אתה שם, וזה אני חושב את דבר נפלא, זאת אומרת, קודם כל אני והגבולות שלי, ואז ולא לרצות את השני, ואז אני בכלל מאבד את
האהבה. וגם באמת אוהב אותו. אני באמת רוצה לתת אהבה, ולא לקבל את המוצר שנקרא ריצוי, שהשני יגיד לי שאני בסדר, ואז אני, זה לא שאני אוהב אותו. בסדר, אז הוא כאילו הסכים לי שאני בסדר.
אני חייבת להגיד לך, איתי, שמעתי משהו מאוד חשוב, אמרתי, אני חייבת להגיד לך. העניין הזה של לאהוב, דיברנו הרי הרבה בשיעורים הקודמים של לאהוב את עצמו, ולאהוב, הצורך הזה לאהבה, כל כך אנחנו צמאים לאהבה ולקשר ולהערכה, כאילו, מאיפה זה בא? ואם אנחנו לא אוהבים, אז פוחדים לאבד את האהבה של השני אליך. כן, זה דבר שאנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו. ושמעתי דבר מעניין, זה בא בעצם מאדם הראשון. אדם הראשון רצה לרצות את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא השפה שלה, השפה שלה, ביי, מגורש, גירשתי אותך. יש לנו בגנים שאם אני לא בסדר ואני לא מרצה את השני, אז ביי, אני בחוץ, מסלקים אותי, אני לא בסדר. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? בעצם זה יש לו. אבל כן יש עניין של כאילו לאבד את האהבה. אז מה אנחנו, מה האמת? ופה אני זכרתי אותך. שבעצם הפתרון הוא פה של באמת, מה אני בוחרת בעצם? אני צריכה לאהוב, כן? אני צריכה להיות אהובה. אז מי יכול לאהוב אותי באמת? אני עצמי. כן? זאת אומרת, האהבה העצמית שלי בתוכי והרצון הזה של קודם כל אני, ואהבה, היא בעצם תיתן לי את ה... את התשובה הזאת לעניין הזה של אני לא חייבת לרצות את השני בשביל לקבל את האהבה. אני אשקיע בעצמי את האהבה.
אז נותן פתרון כזה באיזשהו מקום שהגירוש מגן עדן הוא נותן לאדם את האפשרות לגלות את האהבה לעצמו ולא לחכות שהשם יגיד לו שהוא בסדר. נגיד משהו כזה. אני כבר חודשים מסתובב עם הסבר דומה ואחר, אבל זה השלמה לדעתי, ומכיוון אחר על כל הנושא של חטא אדם הראשון. אז זה קשור לעניין שלנו. בסדר, אבל קודם כל עקרונית, שאני אסכים לוותר על הדמיונות שלי של לא יודע מה, ואני אהיה מחויב לאהוב, וכשאני אהיה מחויב לאהוב, אז איך שהחיים שלי ייראו, זה אולי לא כמו שדמיינתי. ועל זה אני אצטרך לוותר. אז זה, בסדר. עכשיו, מה זה קשור לתורה? זה גם בעיה. כי זה ידוע... אני קופץ רגע לעוד ד' פה. תמיד נקפוץ ג'. אבל אני בא ללמוד בתורה, ואם אני ישר עם עצמי, אני לא תמיד מרגיש אהבה מהתורה. קורא את הפסוקים, אתה מרגיש אהבה? לא תמיד. לפעמים פסוקים מעצבנים אותך, לפעמים אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא כועס, איך הוא נכנס בסוף, אולי זה אמיתי, אבל שמכל פסוק אתה מרגיש אהוב, ואת האהבה של השם קורנת מתוך הפסוקים, לא תמיד. לא תמיד. על זה הרבה של הגומר בהקדמה שלו לתלמוד 10 ספירות, שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתורה. זה נורמלי שאתה לא מרגיש את זה, כי הוא מתחבא. אתה לא רואה את זה. במבט ראשון על התורה אתה יכול לקבל לפעמים ממש ההפך, אתה יכול לקבל לראות נפולות, אתה יכול לקבל כפירות. כל פעם שיש גילוי הדינים יש פוטנציאל בנפש שלנו לכפירות. שאם אתה רואה, הרב אשלג אומר ככה, שהמדרגות שאדם עולה באהבה זה המדרגות שלו של ההשגה של השם. אז יש מצב ש אוקיי, מתגלה דינים עליך, אתה איכשהו עובר את זה, אתה טוב, בסדר, השם הוא בסך הכל טוב, הוא היה טוב איתי, אני אוהב אותו. אבל אז אתה מסתכל מה הוא עושה לאנשים אחרים, זה לא נראה משהו. אז אתה חושב לעצמך בלב, הוא חבר שלי, אבל מאחורי אגב הוא מכניס לאחרים. זה בערך מה שהרבה של הגומר. אז אתה קצת כאילו חושד בהשם, שלאחרים הוא לא מתנהג יפה. ואז אתה רואה בחדשות איזה צונמי, בכלל אתה אומר, זה לא נראה טוב, החבר שלי לא נראה טוב, אני והוא, אנחנו בסדר, מסתדרים. אבל מה הוא עשה להם? אז כשאתה קורא מה הקדוש ברוך הוא עושה לסדום ועמורה, גם אם אתה מרגיש שזה אמיתי, אתה לא מרגיש שהוא אוהב אותם. אתה מרגיש שהוא מראה להם מה זה אולי. בסדר? כי הם הגזימו. אז אתה לא חווה את השם אוהב, אתה חווה את השם מלא דינים. וזה כאילו, ואנשים אומרים, כן, נו, כן. לא. אני צריך, לא. זה בדיוק העניין, כן, נו, ברור, נו, להשם יש דינים, אנחנו בלשון של ימים, להשם יש דחייה, הוא נכנס במי שמגזים ועושה מה שאסור. כי אם, אז בסדר, בוא נלך אחורה עד
ל...
מתי אנחנו מרגישים שזהו, זה נגמר להשם, זהו, הוא עושה סדום ועמורה, הוא עושה מבול, כאילו כשהגזמנו, ומה? הגזמנו ומה? למה? למה לעשות מבול? למה לעשות סדום ועמורה? למה לעשות מכות מצרים? מה, אתה רוצה להרביץ להם? אומר להם, אני חיזקתי את לב פרעה למען שיטי אותותי אלה בקרבם. אתה רוצה להרביץ למישהו? איזה מין אלוהים זה שאני אומר עליו שהוא כזה אוהב, שהוא רוצה להרביץ לפרעה? אז אתה אומר, לא, פרעה הוא רשע, צריך להכניס לו. זה בסדר, זה טוב, כאילו, להרביץ לפרעה. אבל זה מה שאנחנו אומרים, לא יהיה חילוק. כתוב שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שגם פרעה זה שם קדוש, ולא יכול להיות שאת פרעה הוא לא אוהב, ואז הוא יותר רוצה לחטיף לו, כי הוא לא נחמד ליהודים. אז בסדר, אז הוא האלוהים שלי, של היהודים, אבל לכל השאר הוא לא אוהב אותם כל כך, הוא מראה להם מה זה. זה לא מריח מהאהבה. אז עכשיו, מה קורה לפעמים? יש שאתה מבין, נגיד אתה באיזה קבוצה, יש לא יודע מה, יש איזה מק, איזה מפקד, איזה בוס. הוא קשוח כזה, אבל אותך הוא אוהב. בסדר? אבל אתה רואה מה הוא עושה לאחרים. אז אתה כאילו אוהב אותו, אבל באמת אתה מפחד ממנו, כי אתה אומר, אם אני אפתח פה ואני יום אחד אראה כמוהם, אז הוא יראה לי גם כן ככה. אותו דבר, הוא יעשה לי גם. אם אני אגזים, כאילו. אם אני אאבד את החיבור איתו. אז אנחנו רוצים שיתגלה לנו שהשם הוא לא כזה, למרות שזה נראה ככה מהפסוקים, זה נראה שהוא...
מהפסוקים, לא המציאות...
וגם במציאות, כמובן, אבל לכאורה במציאות, בסדר, אני עיוור, אני לא רואה, אני לא מבין, לך תלמד תורה. גם בתורה זה נראה ככה, כאילו, גם כשהוא מספר לי מעצמו בנבואה איך נראית המציאות, זה עדיין נראה לי ככה. אז מה שאומר שם הרב אשלג, שהנקודה זה שבעצם לא מתגלה לי השגת השם גם בפסוקים. זה מה שהוא אומר פה בעוד ג', הוא אומר ככה, אותיות התורה מחיים כל דבר, אלא כל מה שהמדרגה היא למטה, זה בערך בשורה עשירית שם, בעוד ג'. אלא כל מה שהמדרגה היא למטה, שם הם אותיות התורה בצמצום יותר ממה שהיו במדרגה יותר עליונה, ואינם מאירים כל כך כמו למעלה במדרגה עליונה. בסדר? בעצם מה שקורה זה שיש אותיות של תורה שלא מאירות. הן לא מאירות ממה? מהאהבה. הן מאירות מצדק, אמת, דינים, לא מאהבה. למה? כי הן מוסתרות, הן עטופות בלבושים גסים, שקשור גם אלינו, שקשור לעולם.
יותר למטה,
יותר
מכוסה. יותר מכוסה, כן. זה זוהר, אבל למטה, יותר למטה, יותר יורד אלינו, זה כבר יותר מכוסה.
עכשיו, בעוד ג' הוא אומר שיש תהליך שאתה יכול לעשות, כדי שהאותיות האלה יחשפו ויעירו באור יותר גדול מבהתחלה. אותם אותיות התורה, שאתה קורא אותם, יעירו לך באהבה ולא בכסח. אם נגיד אני חוזר לסיפור אדם הראשון, שאני עסוק בו שנים, אבל כתבתי עליו כבר, זה כשאלוהים אומר לאדם הראשון, אל תאכל, ואם לא, אז תמות. למה? למה אתה מונע ממני משהו טוב, שאני מרגיש שהוא מאוד נעים לי, ואתה רוצה לקחת את זה ממני? אז אחד, אני לא מרגיש שהשם הוא טוב, כי הוא רוצה לקחת ממני משהו שמאוד נעים לי. אני רוצה את זה באמת. ונעים לי עם זה. אז לי זה טוב. אז אם השם אומר שאת זה אני לא צריך לעשות, אז אולי השם הוא לא כל כך רוצה שיהיה לי טוב. שתיים, מה הוא עוד אומר לי? הרי זה טוב. עכשיו אני לקחתי ונהיה לי מזה טוב, ועכשיו השם מעניש אותי? אז בכלל השם לא רוצה ש... כאילו, ולמה הוא מעניש אותי? כי יש לו עניינים של שליטה. הוא לא אוהב שלא מצייתים לו. כן, אז ככה, ואז מה הוא עושה? הוא מגרש אותנו מגן עדן, למה? כי לא צייתנו ולא עשינו מה ש... בסדר, אז ככה אנחנו חווים את השם באופן כללי במצוות, שבמתי יש מצווה, יש אותיות התורה ועכשיו יש את המצוות. מתי המצווה היא נעימה לי ומהירה במלא אהבה? כשהיא אומרת לי משהו שאני חווה אותו, אומר הרב אשלג, בגוף ובלב ובאיברים כנעים. ולא כגונב לי תענוג, ולהפך במצוות לא תעשה, במצוות לא תעשה אני אוהב את המצווה הזאת, כשאני מרגיש שהיא לוקחת ממני משהו שהוא לא נעים לי, בגוף. ואם זה משהו שנעים לי בגוף, והשם אומר לי לא, אז אני קצת לא אוהב אותו. אין מנוס, אני לא יכול לאהוב אותו, כי אני מרגיש שהוא לקח לי משהו טוב. אי אפשר לשחק עם זה. ויתרתי בשבילו על משהו מאוד נעים, אז אני כועס על זה, אז המצוות לא מהירות לי מאהבה, הן מהירות לי מעצבים. עכשיו, הרבה שלה גומר בזה, זה לא משנה מה תגיד פה, כי זה אנחנו יודעים לשקר. הוא אומר, מה שמשנה זה מה שקורה לי פה ובגוף. זה פיזי, זה צריך להיות נעים, לא דיבורים של זה. ואז אתה מאוד אוהב אותו, ואז אתה לא מרגיש שווידוי זה כאילו, אני לא בסדר. מה זה לא בסדר? זה לא נעים לי, תיקח את זה ממני, מי רוצה את זה בכלל? בסדר, ואז אתה ממש, זה נעים גם לעשות וידוי, זה כיף, זה נעים, אתה אוהב אותו. זה לא כאילו, טוב, בסדר. אז עוד פעם, גם וידוי. יש מי שאומר, אני לא אעשה וידוי. מה, אתה רוצה שאני אעשה לך ככה, כאילו, שבסדר, אבא, לא עשיתי מה שאתה רוצה, כאילו, זה מה שאתה רוצה, אז הוא לא יעשה וידוי. ויש מי שאומר, כן, צריך לעשות ככה לאבא. תבוא, תגיד, כאילו, סליחה, לא עשיתי מה שאתה רוצה, כי הרי הוא, על מה הוא מעוצבן? לא שהוא אוהב אותי, הוא רוצה שאני אעשה מה שהוא רוצה. נכון? זה החוויה. אני לא מרגיש שהוא אוהב אותי, כי אם הוא היה אוהב אותי, הוא היה נותן לי ללכת לעשות בלגן.
אותנו ככה קצת על הכפירה הזאת. אם מצאת פתרונות,
כן, יש שם שיעורים באתר גם עם קצת פתרונות, אבל
תזרים.
באמת, זה גבל. זה לקלוט, קודם כל שאנשים יקלטו שהחוויה שלהם מול השם זה איזשהו ממד של מאבק, גם אם אתה מסכים למאבק הזה או לא מסכים, היה לי, אני פשוט, אני מאלה שיגידו להשם, אז אני לא, כי אני לא אגיד וידוי, היה פעם אחת שהייתי בצבא, ולא יודע, חזרנו לא בזמן מאיזה משהו שאמרו לנו לחזור, ואז האלוף משנה העמיד את כל המחלקה עם הקצינים, עם החיילים באמפיתיאטרון, והעמיד אחד אחד שיקום ויגיד מה הוא עשה, ולמה הוא עשה מה שעשה. כאילו תיאטרון שלם של ביזיון סתם, כי זה יצבן אותו שלא הקשיבו לו. בסדר? אז אחד אחד הם קמים, עכשיו אני מתחיל לעלות לי אדם לראש, נראה לך שאני זה, אז קמתי כזה, ילד, אבל בסדר, קמתי ככה עם האדם, וכי אמרתי לו, טוב, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אז כל המחלקה התפוצצה מצחוק, הוא נהיה לו אדום בעיניים, הוא דאג שכל החצופים יקבלו אבטש, אבל לי אישית הוא דאג שאני אקבל אבטש בחג. כאילו הוא דאג אישית. אבל אני אומר, יש מה, כאילו, זה השם, ככה זה השם, הוא רוצה שאני אכנס לבית כנסת ואני אגיד לו, אני לא בסדר, זה מה שהוא רוצה. אז עכשיו, עד שאני ארגיש שכשהשם אומר לי לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא אוהב אותי, זה המשחק. ושהדבר האחרון שהוא רוצה שאני אמות, ושאין לו שום עניין של שליטה, ואם הוא שם את השער הזה בגן עדן, זה לא בגלל שהוא רוצה להראות לי מה זה, כי לא צייתתי. אין מצב, להשם זה לא מזיז שלא צייתתי לו. ואנחנו לא יכולים שלא לראות את זה ככה, כי אנחנו כאלה. אנחנו כועסים על מי שלא מציית לנו בגלל השליטה. מתי אתה יכול להתחיל להרגיש שהשם הוא לא כזה? כשאתה קצת מתחיל להשתחרר מהאלמנט הזה של השליטה שלך, שזה לא מפריע לך אישית. וזה מסע.
אבל אם אתה מסתכל על ההתנהגות של אבא, הילד הוא רוצה לשחק עם אש, וזה אבא שלו, הוא לא יכול לתת לו, זה יפה, זה אש, זה בורא, אבל בתור אבא הוא לא יכול, כי אין לו, כי הילד הוא מסחוף את עצמו. אז יש אולי איזה עניין שאם אין לנו את הכלים בשביל לקבל את האור, יש לנו מסלול של החיים בשביל לפתור את עצמנו, רק שאנחנו נגיע לכל אחד לפי הדרגה שלו, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לו במידה שהוא יכול לקבל.
אני איתך, אני רק שואל, מה קורה אחרי שהילד כן נגע באש? הרי למה אמרת לו לא לגעת באש?
אתה חושב שהוא דואג?
רגע, שנייה. למה אמרת לו לא לגעת באש? כי אתה אוהב אותו, נכון? ואתה כואב לך שיחב לו. עכשיו, אחרי שהוא נגע באש כבר, מה אתה תלך? אתה תגיד לו תעוף מהבית?
לא, אתה צריך, הוא צריך לאהוב אותך עוד יותר, בגלל הוא יודע שעכשיו הוא הבין שאבא שלו רצה את עצמו.
זהו, אז זה מה שהשם מנסה להגיד לאדם הראשון אחרי אכילה מעץ הדעת, לא כמו שמבינים. אבל אני אומר, בשלב ראשון, אתה תעיף אותו מהבית? או שתגיד לו, למה לא עשית מה שאמרתי לך? כמה פעמים אמרתי לך לא לגעת באש? אתה רואה מה קורה? כאילו, לך, תן לו חיבוק. תגיד, וואי, איך אני אוהב אותך, ואתה רק בצער שכואב לו מהאש. ואז הוא ירגיש כמה אתה אוהב אותו, וכשאתה אמרת לו, לא לגעת באש, זה כי ממש אהבת אותו. אבל אם אתה יש לך עניינים אישיים, אז אחרי שהוא נוגע, מתערבב לך זה שכואב לו, עם זה שהוא לא הקשיב לך, ועם זה שאתה מרגיש השם, ועם זה שכל מיני, ואז הוא לא מרגיש את האהבה שלך, הוא מרגיש שאחרי שנגעת באש, לא רק שכואב לו מהאש,
גם,
אז גם אתה, גם אתה דוחה אותו.
נכון.
בסדר? זה אחד. אז זה מה שאני אקרא לאט לאט, אם תרצי, אני התחלתי כבר לכתוב לאט לאט על הפסוקים, פרק אותם, אבל לא. זה מה ש... כי... תכף אני אסביר את זה, אבל... אז זה אחד. ושתיים, הבעיה, כשילד נוגע באש, הוא מרגיש אש. הוא מרגיש שזה כואב. כשאנחנו נוגעים בדברים שהשם אומר לנו לא לגעת, אנחנו לא מרגישים שזה כואב. אנחנו מרגישים שזה מאוד נעים. ואז כשהוא אומר לך, אתה רואה מה קורה, אתה אומר לו, כן, אני רואה מה קורה, זה ממש נעים. זה הבעיה. עכשיו, כשאנחנו במצב הזה, שמה שהשם אומר שלו הוא ממש נעים לנו, הוא לא מרגיש כמו אש, אז אנחנו לא יכולים לאהוב את השם כל כך.
אבל זה תמיד
עניין
של זמן.
רגע, שנייה, אני מדבר על עכשיו. אני מדבר על עכשיו. איך אני עושה את המעבר הזה, שאני, והרבה שלה גומר, אז מה זה אמונת שכר ועונש? אמונת שכר ועונש זה לא שאתה מאמין שהשם מחטיף למי שלא מציית. אמונת שכר ועונש, שאתה מרגיש ממש כמה זה נעים מצווה, וכמה זה לא נעים עבירה. מרגיש. אם זכית לזה, אתה מתחיל להשיג את השם. לפני זה, אתה בכלל לא מתחיל להשיג את השם. אתה רק...
אבל מה זה לא נעים?
רגע, מה אתם קופצים? למה אתם קופצים? כי אנחנו לא שם. בסדר, אז קודם כל בוא נכיר בזה. בוא נכיר בזה שכרגע נעים לנו דברים אחרים ממה שהשם אומר, זה בסדר. אני מכיר במצבי, למה? לא יודע, זה בסדר, כי ככה. קודם כל אני מקבל את עצמי, בסדר? אבל קודם כל שאני אעז לראות את זה. שאני כרגע, למה אני עוד מתגעגע ורוצה את זה? כי זה נראה לי נעים. זה נראה לי נעים, זה נראה לי שאני מפסיד משהו נעים, אני מסכים לוותר על זה בפיל השם, אבל כל עוד שאני במצב הזה, אני צריך א' לקבל את עצמי, כי אני בן אדם, וככה השם עשה אותי, לך תגיד את זה לאומן שעשה אותי, אני לא השם שלי נעים דברים שהשם אומר לי כרגע שזה, זה בכלל לא העניין, שאני לא בסדר או משהו כזה, אבל אני צריך להבין שעד כל זמן שאני מתגעגע לדבר הזה בחוץ, שאני ויתרתי עליו בשביל השם, אני לא יכול לאהוב אותו. ואני רוצה לאהוב אותו, אז אני צריך לשאול את עצמי איך אני פותר את הבלגן הזה. כן? אז הדבר הראשון כדי לפתור את הבלגן הזה, שאני נקה מהראש שלי את הרעיון שהשם רוצה לקחת ממני תענוגות. כי למה אנשים חיים במצב הזה? הם מתגעגעים למשהו בחוץ. כן? שהם ויתרו בשביל השם. אבל הם לא מרגישים שזה נעים הוויתור הזה, אבל הם חושבים שככה זה השם. שהוא רוצה ככה שנחיה, נכון? אז זה...
הפתרון אישי שמצאתי, ואני יודעת אם זה מוכר לך, ואומרים שמי שמתחבר לצדיק, בדרך אבי נחמן, זה לא אפילו כשהוא עושה עבירה, הצדיק, כשאתה מתחבר אליו, הוא חותר את הרגליים של העבירה, ואתה עושה עבירה, אבל אין טעם לעבירה. ובאמת, אני יכולה להגיד שזה כן עובד. יש איזה עניין שאפילו כשאתה עושה את זה, אבל... את התענוג שהיה לך לפני שאתה מתחבר לצדיק, אתה עושה את זה עוד אולי, אבל אין את התענוג, זה...
א', בטח, נכון, הוא אומר כאן, וגם על ידי צדיקים. אבל עוד פעם, זה לא בשביל שנרגיש אשמים. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם הראשון? אכלת מהעץ? אתה חושב שאני שונא אותך? מה הבעיה? שכשאדם הראשון, מה? כשהקדוש ברוך הוא נכנס חזרה לתוך הגן, בסדר? אז האדם הראשון אכל מהעץ, עכשיו... הוא שומע את כל השם אלוקים מתהלך בגן. למה הוא בא?
למצוא את החוטא.
להכניס לי. זה, אנחנו קוראים ככה. זה סימן שככה אנחנו תופסים את השם. נראה לך. הוא בא לתת לך חיבוק, להגיד לך כמה הוא אוהב אותך ולרפא אותך. אתה, למה אתה הולך להתחבא? כי אתה חושב שהשם רשע. שהשם יש לו שליטה והוא בא להחטיף לי עכשיו. שהוא איבד, אתה חושב שהשם איבד את האהבה אליך. והרב קרלי בחומר, אתה יודע למה הוציא אותו מגן עדן?
לא, בגלל קיצוניות, עשית משהו שהוא אמר לו לעשות, זה אתה מרגיש לו טוב.
אתה מרגיש לו טוב, זה בעיה שלך, תפתור אותה. אבל הוא בא לגן...
אבל לכן אתה מתחבא, כי הוא מגיע. זה טבעי.
בסדר, זה טבעי, אנחנו רוצים לעלות מעל הטבע הזה. אנחנו רוצים לעלות מעל הטבע הזה שנקלוט שכשאתה שומע את אבא חוזר הביתה, זה לא... שאמא עומד לך חכה חכה כשאבא יחזור, בסדר? אז אתה שומע את אבא חוזר, אתה אומר, עכשיו אני הולך, אלא כשאתה שומע את אבא, אתה אומר, וואו, כמה אהבה הולכת להיכנס פה בדלת. אנחנו לא מרגישים ככה.
אנחנו לא יכולים להכניס את זה זה התיבה הזאת.
אבל אדם הראשון הוא...
רגע, לאט לאט. רגע, תפתחו. למה? נדבר. כן, נדבר למה. נדבר, אבל אני אומר, עוד עזוב למה.
כי הוא אכל מעץ טוב ודעת.
רגע, לא, זה עוד מלפני זה. כי אם לא היה לו את זה מלפני זה, הוא לא היה אוכל מראש. אז היה לו את האפשרות, היה לו את האפשרות לחשוב שהשם לא אוהב אותו. מה זה הצמצום? יש סוד הצמצום? אז מדברים על אור שהצטמצם? אז אני בשנה האחרונה הבנתי שמה המוקד? צמצום אור האהבה. מה השם עשה בצמצום? הוא הסתיר כמה שהוא אוהב אותך, כדי שיהיה לך אפשרות לפחות לחשוב שהוא לא אוהב אותך. עכשיו כשאתה שומע אותו אומר לך אל תאכל מהעץ, או שאתה שומע אותו בגן, אתה יכול לבחור לשמוע צעדים של מישהו שאוהב אותך או שלא אוהב אותך. זה ניסיון שהיה לך עוד לפני האכילה מעץ הדעת, זה שייך לצמצום. שהוא צמצם את האהבה, הוא מסתיר כמה שהוא אוהב אותך. עכשיו הניסיון שלך זה שאתה, למרות שאתה שומע את הצעדים, ואתה אומר הנה אבא בא לזה. כן. עכשיו הנחש, מה הג'וב של הנחש? לשכנע אותך בהפוך, להגיד לך, הוא לא אוהב אותך, יש לו עניין של שליטה, הוא רוצה לקחת ממך דברים סבבים. כן? ונעימים כאלה, יש בעץ הדעת טוב הרע, זה מה זה כיף וזה ו... אז אם הנחש נכנס לך למוח, לא משנה בסוף אם אתה לא אוכל מהעץ אפילו, אתה כועס על השם.
כשאתה עושה אותו, לא עושה כן.
זה לא משנה, אתה לא אוהב את השם, כי אתה השתכנעת איכשהו שהשם הוא רוצה לגנוב ממך את הענוגות. שזה מה שהנחש אומר לאדם הראשון, ואנחנו כולנו נגועים בזה. אתה שומע את השם, אתה אומר, השם ירחם, אני היום, עזוב אדם הראשון, אני היום קורא את הפסוק שהשם נכנס, לא ברור לי שהוא בא לרפא אותו? לא ברור לי שהוא בא לתת לו חיבוק, זה מה שזה זוהמת הנחש שיש לנו בנפש, שעכשיו את כל הפסוקים אנחנו קוראים ככה, שהנה השם בא להכניס לו. אז מה הוא מנסה להגיד לו? הוא אומר לו, אני כאילו מעט מה שהצלחתי לגלות בתוך הפסוקים, איפה אתה? מה עובר עליך? אתה מרגיש נעים? למה אני אומר לך את זה? לא משנה, אייכה, אמין העץ אשר אכלת, כן, אשר ציוויתיך, לא. הוא מנסה לחבר לו, את החוויה הלא נעימה שהוא חווה, למה מה שאמרתי לך, כדי גם שתתחיל לקלוט שאני, אין לי עניינים של שליטה עליך, וגם שאתה תקלוט שכשאני אמרתי לך לא לאכול משהו זה כי זה לא נעים. ושלוש, שתגלה כמה אהבתי אותך בדיעבד. כי אם אתה תחווה שעץ הדעת זה לא נעים, אז אתה פתאום מאחת, תתגבר לך עוד אהבה לשם. כי אתה תגיד, וואי, איך הוא אהב אותי, אני לא מאמין, תראה איזה זבל זה להיות פה. והוא אמר לי מראש, וואי, איך הוא אוהב אותי, ווו, והחטא ככה נהפך לזכות. החטא נהפך לתוספת התחזקות הקשר שלי עם השם. כשאתה קולט, מה זה התשובה? שאתה קולט שהוא אהב אותך מההתחלה כשהוא אמר לך. ולמה אתה בכלל נכנסת לחטא? כי אתה חשבת שהוא לא אוהב אותך והוא רוצה לקחת ממך משהו כיף.
למה הקדוש ברוך הוא
יניש? הוא לא יניש. הוא אמר לו, תקשיבי טוב, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה. אם אתם רוצים כבר לקרוא פסוקים עד כדי כך, אז נקרא איתכם קצת. הוא אומר, תביא לי אז חומש בראשית, יש לי. טוב, אני לא, קיוויתי, התחלתי להגיד משהו אחר, וזה אותו רעיון, בסדר? קצת, עוד פעם, אני עוד לא מצאתי את כל האהבה שבפסוקים, אבל יש לי, תודה. אבל קצת אהבה בפסוקים מצאת. בסדר.
קודם כל השם... הוא קרא לנו, לא רק בראשית, שכאילו הקדוש... בני ישראל עושים
משולות
טוב, קדוש ברוך הוא.
הנה חינמי, אנחנו צריכים לרפא את זה מכל הפסוקים. זה שאנחנו רואים את זה בהרבה פסוקים. לא, את צודקת, כולנו ככה. א', את צודקת וכולנו ככה, אני לא מדבר פה על איזה, אני מדבר פה על משהו מאוד משמעותי בשינוי תפיסתי מול השם, אבל זה רוב העולם תשאלי אותם, יגידו ברור. ברור, בטח, למה? כי הם לא חווים את האהבה, לא הם קוראים פשט. אז זה הרב אשלג אומר, אל תדמיין שאתה קורא פשט, אתה קורא את הפרצוף של עצמך. זה מה שאתה קורא, אתה לא קורא פשט, אין פשט, מה זה? אתה קורא את ה... היום שמעתי הרב קרלי בחומר, שאתה חושב על השם מה שאתה חושב על עצמך גם, ואתה חושב על... זה לא, אין, אתה לא קורא פשט. אתה, כן, טוב, בסדר, אפשר להגיד ככה. העיקר זה שאתה, הרי אתה תעשה לבן שלך, כשהוא ממש יעשה מה שאתה לא אמרת לו לעשות, אתה תחזור הביתה ותרצה סוף סוף להכניס לו. כן? מקסימום אולי תתאפק, אבל זה מה שהתחשק לך לעשות. אז לכן אתה בטוח שגם השם ככה עושה. אבל אני מדבר גם על עצמי, אני עדיין שם, אבל לפחות להתחיל לקלוט שאולי השם זה סרט אחר כשהוא חוזר הביתה.
לא, אבל זה קשה לי, כי זה גם מה שמלמדים אותם, זה מה שמנחינים אותם, שיש עבירות ויש... לא, יש עבירות ויש מצוות, וכשיש עבירה אתה מקבל על זה דין.
אתה מקבל לא דין, אתה מקבל דחייה. לא, דחייה זה פוי. בסדר? דין של השם זה לא דחייה. צריך ללמוד מחדש מה זה המושג הזה דין, שיתרבב לנו עם משהו אחר, שאני מתרגם לנו אותו, שהשם ידחה אותך. ואתה לא תהיה חבר שלו יותר, ואם ממש תהיה ממש רע, הוא ישרוף אותך כמו את סדום ועמורה. בסדר? אז זה פחד, פחד לא בריא מהשם, הדבר הזה, ואנחנו רוצים לקלוט שזה לא ככה. אז לדוגמה, בוא קצת אני אומר מה שאני יכול.
סתינו?
לא, אז נחזיר אותנו פה, לתוך העבירה הראשונה הזאת, שאני הרבה זמן קורא אותה, והיא מייצגת של כל ההסתלקלות על כל המצוות. איך השם מגיב אחרי שעושים מה שהוא אמר לא לעשות. בסדר? אז הוא אומר.
בייד.
רגע.
רעיון.
איפה היינו? ואמר את קולך, השם את מגיע וזה. כן. אייקה. כאילו, איפה אתה? לאן זה לקח אותך? אז האדם מתחיל להגיד לו, את קולך שמעתי בגן ועירה כי ירום אנוכי ויחווה. עכשיו, ויאמר. מי יגיד לך כי ירום אתה נראה שומעים את הטון הזה? כן? אחד. נכון, אתה מפחד ממני ונכנס לעץ. למה זה קרה לך שאתה מפחד ממני? נראה לך שאני רוצה שתפחד ממני? אתה חשבת שאתה תהיה כאלוהים ותהיה קרוב אליי מהאכילה בעץ. תראה מה קרה לך. אתה מפחד ממני. עכשיו אתה מבין למה אמרתי לך לא לאכול מזה? כי אתה מפחד ומתבייש ומרגיש רע, וכשאני נכנס לגן אתה בורח. זה, אז הוא מנסה לחבר לו, להגיד לו, אז, ולמה הוא אומר לו את זה? כדי שהאדם יגיד, אוי, פוי, וירק את הפרי הזה, ויחזור לאהוב את השם. זה, כל המילים שהשם אומר פה, זה הזמנה, בוא נתחבק. אבל אדם כבר נכנס לתדר הזה שהוא בורח מהשם, והוא מתגונן, והוא בורח, והוא חושב שהשם הולך להחטיף לו, ולך תוציא אותו מזה. אי אפשר, כי הוא לא מאמין. אחרי זה, ביחזקאל מנסה להגיד את המסר הזה לעם. העם אומר, דרכיך לא ייתכן, וזה בלתי אפשרי. השם לא אוהב אותי, השם רודף אותי. כן? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי, לא כאילו, אתה עשית מה שאני אמרתי לך לא לעשות. לא, זה, עכשיו אתה קולט, אתה מחבר את זה, אתה אכלת מהעץ, ולכן אתה מרגיש ככה. אמנם, אתה יודע שאתה עירום, תראה מה זה עושה לך. אתה חושב שרציתי לקחת אתך מזה כי זה יהיה כיף? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אשה, עוזב אותו עכשיו, בסדר? עכשיו, בסוף הוא חוזר לו, טוב, לאישה גם כן. ואז, לכאורה, בסדר? הנה, עכשיו הוא יכניס לו את העונשים, ארור אתה, סבתא שלך, אמא שלך, נכון? כן, זה מה ש... זה... מה זה המילים האלה, ארור? זה לא damn you עכשיו. אוקיי, שאלתי אותך, אני את התשובות מתחכמות, עכשיו אני אכניס לך. שלום.
עכשיו אתה תסגור
בחג. כן, בדיוק. אז זה לא ככה. אלא מה? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תקשיב טוב. אני רוצה שתאכל מעץ הדעת. אני רוצה שתהיה כאלוהים. אני לא רוצה שתהיה קטן ותוותר. להפך, אני רוצה שתהיה גדול. אתה עושה את זה? לא נכון. ואתה תקבל בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה. אני רוצה אותו דבר מה שאתה רוצה. תענוגות, אני גם רוצה שיהיה לך תענוגות. אתה רוצה להיות גדול, אני גם רוצה שתהיה גדול. אתה רוצה להיות כמו אלוהים? לא, זה לא תעלול. אתה רוצה להיות כמו אלוהים? גם אני רוצה, באמת אני רוצה. אנחנו חושבים שאלוהים לא רוצה שהוא יהיה כאלוהים, ולא רוצה שיהיה לו דעת, ולא רוצה, להפך, הוא רוצה שתהיה כאלוהים יודע טוב ורע. הוא רוצה שתאכל מהעץ. הוא רוצה הכל, רק לא ככה. עכשיו, מה שהוא מנסה להגיד לו זה, כשמי שמנסה להיות כאלוהים יודע טוב ורע, או מנסה לאכול מעץ הדעת בצורה הזאת, או בזמן הזה שהשם אומר לו, הוא יקבל בדיוק את ההפך ממה שהוא רוצה. אז כשהוא לא אומר לו, כי שמעת לכל אשתך, ארורה אדמה, בזה אני אכנס בך, אלא הוא אומר לו, אז טוב, קודם כל ניסיתי להגיד לך בעדינות, בוא נתחבר ונתחבק, עכשיו אני אומר לך ביותר חריפות, אתה יודע מה יקרה לך אם אתה ממשיך? לא בגלל שעשית, אם אתה ממשיך, יש לו עדיין אפשרות, זה נקרא ברבי נחמן אמונה בחידוש העולם, יש לו אפשרות עכשיו לאדם הראשון להגיד, אתה יודע מה, אני לא רוצה לאכול יותר מהעץ הזה, אני אוהב אותך, השם שכחנו מזה. כל המטרה של האמירה זה לא כדי שיקרה לו הארור, אני עכשיו הלך עליך.
אבל זה לא נשמע ככה, למה אנחנו קוראים את זה ככה? כי זה לא נשמע ככה.
אז תקרא את זה בצורה רגע אחרת.
לא, אנחנו מסתכלים, כאילו, איפה המילים האלה שבוא נשלים?
למה?
כאילו... סליחה, אני ממש חריפה קצת, אבל אני באמת לא שומעת את זה בפסוקים, את מה שאתה אומר.
אני, תאמין לי, אני לא, פגשתי עדיין הרבה אנשים שמסכימים לקרוא כמו שאני מציע פה לקרוא.
לא.
זה כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא כתוב פה.
בגלל משהו.
בגלל השם, בסדר, את רוצה לשים את זה עליו. למה חס וחלילה? לא.
לא, עובדה, בגלל האדם הראשון, זה לא בגלל הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון הרגיש ככה, ולכן גם אנחנו מרגישים ככה.
אז הצעתי לך פתרון. הצעתי לך פתרון אחד. למה אנחנו ככה? אחד, השם אומר את זה לקראת המבול, הוא אומר, אני עשיתי את האדם מן הארץ, זה גורם לו לזה. הוא לא השם בזה שהוא לא שומע את זה. שתיים, הצעתי לך הצעה אחרת, זה הצמצום. הצמצום זה הנקודה שהשם הסתיר את זה, שהוא אוהב אותנו, הוא גם הסתיר את זה בפסוקים. אמרנו שהרבה שלג אומר
שה... למה?
זה שאלה נוספת, אבל קודם כל שנבין למה אנחנו שומעים ככה, בגלל שהוא מוסתר, השם מוסתר בפסוקים, האהבה של השם מוסתרת בפסוקים וצריך לחפש אותה. ואם אתה לא תחפש אותה מספיק, ואתה לא תדע שיש שם את זה בכלל, אתה תחשוב שכן, כן, הפסוקים הם מלאי דינים ודחייה כאלה כמו שאנחנו חווים אותם, אז אתה תייצר שם. ורוב האנשים נעצרים שם, וזה בעצמם, זה הקרובים השומרים את דרך עץ החיים. זה המניעות האלה שאתה קורא את הפסוקים ואתה שומע שהשם כועס עליך, דוחה אותך, זה השומרים החיצוניים של האור של התורה. ויש שומרים פנימיים, אתה תעבור פנימה, אתה תגלה שכל פסוק פה מלא אהבה. אתה לא שומע את זה, תתחיל לחפש. אז מה אתה צריך לעשות? שאם אתה קורא פסוק ואתה לא מרגיש בו אהבה, אז קודם כל תכיר בזה, ותבין שהשם מזמין אותך לחפש פה בפסוק הזה אהבה. ותחפש. זה נקרא אור הגנוז. אור הגנוז לצדיקים, זה. תחפש, תדפוק על הדלת, תגיד להשם, אני לא מרגיש פה אהבה בפסוק הזה, אני נג'ז לך עד שתראה לי איך אתה אוהב אותי פה, כי אני לא מרגיש פה אהבה בפסוק הזה. אבל זה שאני ככה, לא יודע, מה אכפת לי? כי השאלה הזאת, למה אנחנו ככה, מצד אחד זה מובן למה אנחנו רוצים את זה, אבל הרב שאול אמר, יש שני סוגי שאלות למה. יש, למה זה ככה שכאילו אני רוצה שזה לא יהיה ככה? ויש למה שפירושו מה אתה רוצה ממני בעקבות זה שזה ככה. אפשר להגיד את זה למה. לא, וואו, למה אני כזה, למה שמסתר, לא יודע למה, אבל אני יכול להבין למה. למה? כדי שאני אחפש ואמצא את אור האהבה הגנוזה, ואם את עושה את זה לעצמך, את שואבת אור לכל הנבראים, שהם יגלו את אהבת השם. אז הוא אומר לו, אז אני מנסה לקרוא משהו כזה, הוא אומר לו, לאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותוכל מן העץ השיף זה. ארורה אדמה בעבורך זה לא damn you, זה הקשר שלך לאדמה, תקשיבו טוב, זה שבגללו אתה אכלת מעץ הדעת. מסתתר לנו פה, למה בעצם אדם הראשון אכל מעץ הדעת? הוא אכל כי הוא רצה להוציא לחם מן הארץ, להיות כאלוהים. הוא רצה, האדם המוציא לחם מן הארץ, והשם רוצה שהוא יוציא לחם מן הארץ, שזה הוא יעשה בכניסה לארץ ישראל. אבל הוא אומר לו, אם אתה עושה את זה ככה, ארורה זה, הכל יצא לך בסה. אתה רוצה לנהל את העניינים, אני גם רוצה שתנהל אותם, אבל כמו שאתה עושה את זה עכשיו, אתה תקבל הפך הברכה. לא ארורה...
ככה זה מתוך זה שהוא רוצה להידמות לאלוקים?
כן, והשם רוצה שהוא ידמה לאלוקים, אבל הוא עושה את זה לא נכון. הוא לוקח במקום להרפות.
כאילו שזה יתקבל
אליו... כן, הוא צריך לשחרר את זה לפחות כרגע, ולקבל את זה...
תהליך.
הוא צריך לקבל את זה מתנה, הוא צריך לקבל לא בשליטה, הרבה דברים, הוא צריך לנקות מעצמו כל מיני דברים, אבל את... השם לא חולק איתו על זה שהוא רוצה שהאדמה תהיה מבורכת. אני רוצה ש... כאילו, אלוהים רוצה עכשיו שיהיה לך ארור? להפך, הוא אומר לך באהבה, איזה בסה, אני לא מאמין, האדמה תהיה לך ארורה, כאילו, עזוב, בוא, תעזוב את העץ. עזוב את העץ, אני אומר לך, אתה רואה לאן אתה הולך? כאילו, עצור! תראה לאן אתה הולך, יש פה מדרון, לא כאילו, חכה, חכה, אני איזה, הכל הפוך. אם אתה ממשיך לאכול מן העץ, אז האדמה תהיה לך ארורה, אני לא רוצה, תפסיק עכשיו לאכול מן העץ, אני בגלל זה אמרתי לך לא לאכול.
למה לא לומדים אותנו ככה את כל
התורה? שאלה טובה, בסדר, אני לא יודע.
איזה פרשנים קוראים
את זה? איתי. לא, יש הרבה.
זה שרב את כל מערכת החינוך.
לא רואים שנים שאומרים שבאמת...
לאט לאט, את רוצה לתגע את כל העולם ביום אחד?
אני חושבת על זה, כי אנחנו מלמדים את הפסוקים האלה יום יום לכל יל... באמת, אני לא צריכה כאלה.
לא אומרים באיזשהו מקום שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק טוב? זה לא מובן, אני שמעתי את זה...
אז בוא נמשיך. מה זה בעיצבון תאכלנה? עוד פעם, אתה תאבד את השמחה שלך. אם אתה אוכל מעץ הדעת, אתה תאבד את השמחה, ואתה לא תקשר, אתה תגיד... אני לא מבין למה אני עצוב. חוץ מזה אלוהים מעצבן, הוא לא רוצה שאני אוכל מעץ הדעת. הוא אומר לך, אתה רואה פה את הקשר רגע, שנהיה לך עצוב לעבוד את האדמה, שאתה כל הזה, וקוץ ודרדר את עצמך, כל מה שאתה עושה הולך בקושי. ובזיעת אפיך תאכל לחם, איך אומרים, החיים זה לא פיקניק? החיים זה לא פיקניק, זה הדמיון הזה זה חוויה של האכילה מעץ הדעת. החיים זה כן פיקניק. למה זה בזיעת אפיך? הוא אומר לו, אם אתה תמשיך לאכול מעץ הדעת, זאת אומרת, תמשיך להרגיש שבאמת הכי טוב לאכול מעץ הדעת, והשם רוצה לגנוב ממני משהו, מה שיקרה לך זה שכל הזמן אתה תזיע ותתאמץ, ויצא לך בסוף בקושי איזה משהו מסכן. בוא נעצור את זה עכשיו, אני חוזר עוד פעם להציע לך, בעצם זה הצעה מחודשת, בוא לא נאכל מעץ הדעת. אני אומר לך עכשיו יותר ברור, עכשיו שאכלת, אני אומר לך יותר ברור מה יקרה. קודם סתם אמרתי לך לא לאכול. בסדר? עכשיו תגיד לי, למה לא אמרת לי מה יקרה? אז הנה אני אומר לך מה יקרה, בוא עכשיו אל תאכל. פעם שנייה, פעם ראשונה אתה צודק, זה היה ניסיון קשה מדי, לא לאכול סתם כי אני אמרתי. עכשיו אני מסביר לך מה הולך לקרות. אני לא כועס עליך, אני מת עליך, אני רוצה למנוע ממך נחס. עד שובך אל אדמה כזה, ויקרא אדם, עכשיו מה זה קשור לאישה? למה הוא מעניש אותה? מעניש, כן. הוא אומר לה אותו דבר, ככה נראה לי, אני יודעתי, אני... למה היא אכלה מהעץ?
בגלל הנחש.
כן, אבל למה? מה היא רצתה?
תשומת לב מהאיש.
גם. גם. וגם, לא, זה גם נכון. וגם ילדים. או להיות כאלוהים דרך הילדים. בסדר? עכשיו, רגע. אז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, גם אני רוצה שתהיה אלוהים. את גילוי שכינה, יהיו לך ילדים, יהיה לך זוגיות, יהיה לך, את תהיה אם כל חי, מעולה. אבל למה בנחס? אני רוצה לתת לך את זה בטובות. לא שכל הזמן תהיה מסוכסכת, שהילדים אוהבים אותך, לא אוהבים אותך, תגמרי את עצמך, תהיה מותשת, תרגישי אשמה כמו כל האימהות. לא, אני רוצה לתת לך הריון בשמחה, בקלות, גידול ילדים בכיף, לא להיות סובלת מזה. כן, זה, אמן. אז זה, ו... אז הוא אומר לה, כמה עצב, כמה את תהי, במקום להרוויח את החופש שלך, את תהי תלותית בבעל שלך. זה התוצאה של אכילה מעץ הדעת. הוא אומר לה, הוא ימשול בך. אני, זה לא מעניש אותה, הוא ימשול בך. הוא אומר, לא, אני לא רוצה שהוא ימשול בך. אני רוצה שתהי פנים בפנים. מלכות וזה רנפין, פנים בפנים. לא רוצה ימשול. את לא רוצה, את רוצה לאכול מעץ הדעת, אני רק אומר לך, לאן את הולכת? שהוא ימשול בך. את רוצה חופש, תקבלי ההפך. אז עכשיו תפסיקי לאכול מעץ הדעת. תגידי, וואי, צי, פוי, קחי את העץ הדעת, זרקי לנחש בפנים, תגידי לו, גועל נפש, לא רוצה. השם ייתן לי את כל מה שאני רוצה, בלי ככה, שאני אקח. לא אקח בכוח מעץ. הוא ייתן לי, אני מחכה, השם יגיע שבת, אז השם יפתח לי שולחן, ייתן לי לאכול מעץ הדעת, נעשה לחיים. הוא ייתן לי, אל תדאג, השם נותן לי את זה עוד שעה, הוא נותן לי כשהכל יושב טוב, אנחנו עושים חפלה על הצדה. זה קצת אהבה שגילינו בתוך הפסוקים. בסדר? אבל אתם מבינים שאפילו רק הקצת איך שקראנו ככה.
אז את הדעת במקורו הוא טוב?
כן. הרב צדוק אומר ככה, הוא מפסק את הפסוק אחרת, רב צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר, הוא מעץ הדעת טוב, ורע לא תאכל ממנו. אל תאכל מהרע שבעץ הדעת.
אתה אומר שאחרי שבת, זאת
אומרת
שהיה נכנס שבת, הם היו אומרים
לך. זה לא אני, כן? וזה מדרשים מפורשים, שהאכלה פגע. אכל אותה בוסר, לפני שחיכה אורלה, לפני ש... זה כאילו לא היה מבושל, אבל את הטעם של עץ הדעת, ודאי שהוא רוצה שיהיה לך, הוא לא רוצה לגזול ממך, הוא רוצה את זה הרבה יותר ממך, והוא רוצה לא רק שתאכל מזה, שתאכל מזה בכיף.
זה גם הגיוני, כאילו פרי בשל בסוף נופל.
כן. אז מה אתה מושך? תן לו את יומי. עכשיו, מה הכי מדהים? שאחרי שהוא אכל מן העץ, את הכן טוב שהוא קיבל מזה, הוא לא גונב לו. או היה צריך להגיד לה, את יודעת מה? את רוצה ללדת? כאילו נגד הרצון שלי? אל תלדי בכלל. לא. אם כבר הצלחת לחטוף את הלידה, אז תלדי. אם כבר הצלחת לחטוף את השליטה בארץ, אז תנהל אותה. כאילו את החלק שלקחת שהוא באמת זה, תיקח.
לקחת.
לקחת, לקחת, נגעת, נסעת.
אני חושבת שאם היינו מחכים את שבת, שבת זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נכון? אם היינו מחכים את זה, הטעם של כל זה בא בגלל, זה הכל מתנה מהקדוש ברוך הוא. הבן אדם שמרגיש שהכל מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא כן יכול להתקרב מהעניין של עץ הדעת. הבן אדם שחושב שזה בא בגלל העבודה שלו, אז אם היינו בשבת, במצב שמבינים ששבת זה מתנה, כולה של הקדוש ברוך הוא, אז כן, אפשר לאכול. כי אין לנו כפירות לגבי מי נתן ומי עושה ומי מי מי. אז שלא הגענו לזה, זה היה הזמן, כן?
אני מחברת את זה למה שדיברנו קודם, כן? בסדר? אז זה כבר ההסברים. לנסות לקרב לנו באיזה מצב אתה צריך להיות כדי לקחת מעץ הדעת הזה ושזה ייטיב איתך ולא יזיק לך. וזה הרבה דברים באופן כללי, זה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו צורת הקשר עם דברים, שאם אתה עושה, יוצר קשר עם משהו לא בצורה שהשם מייעץ לך, אז במקום שהקשר הזה מביא לך ברכה, הוא מביא לך ארור. את הקשר ודאי הוא רוצה שיהיה לך, אבל כל העצות של השם זה איך ליצור את הקשר עם הדברים בצורה מתוקנת, עם הכסף, עם האוכל, עם הזה, עם הילדים.
אבל שלום בשבת, כאילו שלום בשבת זה אותה בחינה. אז בן אדם שנמצא בימי חול, בבחינת שבת, וכשהוא כאילו בביטול הנכון, כשהכל בא ממנו, אז הוא כבר אין לו את כל הכפירות האלה, כי הוא יודע שהכל מה שקורה זה רק בא מאהבה מהקדוש ברוך שהוא מבין, הוא לא מבין.
יש עוד מימדים, כן? שזה לא לדחוק את השעה, זאת אומרת, החטא היה דחיקת השעה בעצם.
כן.
מה זאת אומרת?
בלחץ. עכשיו אתה בלחץ, מתי אתה בלחץ? אפשר לחבר את זה לאותו עניין. כן, אפשר לחבר את זה לאותו עניין. יש את הזמן הנכון, אבל למה אתה בלחץ? כי אתה לא בטוח שזה יהיה. אם אתה רגוע, אתה יודע שעוד 10 דקות תגיע הפיצה, אתה לא בלחץ. אבל אם אתה לא בטוח, אולי שכחו אותך, אתה מתחיל להתקשר. נו, מה קורה עם הפיצה? אם אתה יודע שעוד 10 דקות היא תגיע, אתה רגוע. כל בסדר. אז למה הוא לחוץ? כי הוא אומר, אולי אף פעם לא ייתנו לי. טוב, ניקח. יש איזה מקום.
אני מאוד מזכיר מה שלמדנו ביחד עם המתנה פעילה הזאת.
כן. כמו הפסקה פעילה. איזה? המתנה עם אמונה. נכון? וזה ידוע שהתורה בעוד ד' היינו המידות, היינו הימים, שורה בהם אהבתו התברך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יומם יצווה השם חסדו. שהחסד היינו האהבה. אהבת עולם האבטיח. כן. על כן משחתי חסד וכולי, הוא יום הדאזיל עם כולו יומין, היינו המידות, כי המידות הם צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין די שאתם מודעין לה. כי בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. ומחמת האהבה שאהב את ישראל, בסדר? בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. מחמת האהבה שאהב את ישראל, ורצה שידבקו בו ויואבו אותו עמו מזה העולם הגשמי. זה הפואנטה. ילביש את אלוקותו במידות התורה, וזה בחינות של תרי"ג מצוות. שבכל מצווה בעצם הוא אומר, יש חתיכת אהבה בתוך המצווה, ואתה צריך להתחיל לבקש, ולא לחשוב שזה מותרות, לבקש להרגיש את זה. אתה לא נורא, כאילו, לשנה הבאה. בסדר, יש המתנה, אבל יש גם שתתפלל על זה, תבקש את זה, להרגיש את האהבה בתוך המצווה. ואז אתה תפסיק להיאבק עם עצמך, כי אתה ממש שתרגיש את זה בפועל. ואז בעצם יש, טוב, זה עוד בעריכות, יש שני סוגי אהבות, יש אהבה בתוך הימים, אהבה שלמעלה מן הימים, אהבה כאילו עוד יותר גדולה מהצמצום הזה. אז עכשיו אם אני חוזר רגע לעניין הזה של הפרשה, יש משהו, ככה, תהליך, שהקדוש ברוך הוא מעביר את נוח, את אברהם, את משה רבנו. לנוח הוא מספר, אני הולך להוריד דינים. אז נוח אומר, טוב, ואז בסדר.
תעשה מה תמים. ש...
כאילו, עכשיו מה זה תמים? זה גם יפה. כי נוח כבר הגיע למדרגה שהוא אם הוא רואה דינים הוא לא אומר אז איזה מין אלוהים אתה. בסדר? זה גם מדרגה. עכשיו אברהם אומר טוב יפה אני כאילו מתחיל להתווכח איתו. לא אולי זה לא מתאים. בסוף נראה לי ככה להציע שהמטרה היא אם זה עבד או זה לא עבד אבל המטרה היא להיכנס עם אברהם לדיון עד שאברהם ירגיש את האהבה מאחורי סדום ועמורה. שתוך כדי שהשם מוריד את המבול על סדום ועמורה או רוצה להוריד הוא מת עליהם. אוהב אותם. הוא רוצה להוריד מהם את מה שתוקע אותם. למה הקדוש ברוך הוא שובר את האלילים של מצרים? כי הוא יודע כמה הם סובלים מזה. לא כי הוא רוצה להראות להם מי האלוהים יותר חזק. שלי ולא שלכם. כאילו מסכנים, אתם נאחזים באליל הזה, זה כאילו מחזיק כמו למשל, למה אלוהים שובר לך את התוכניות. אז אתה מרגיש שהוא גונב לך את הצלחת התוכניות. הוא אומר, אתה לא רואה כמה אתה מסכן עם כל התוכניות האלה, שאתה מנסה לתכנן כמה סבל ואיסורים זה מייצר לך. אז אתה אומר, לא, זה דווקא כיף לי, ותיתן לי את התוכניות שלי. אז אתה לא, הוא אומר לך, רחמנות, כאילו, אתה לא, זה בסה, בוא, אתה יודע מה, איך אני אוהב אותך, אני נער לך את התוכניות וזה, תשחרר אותם, תראה איך נעים, תראה איך נעים, כאילו, אתה מבין? אתה, לא, לא, מה אתה עושה לי? אתה חשבת, יש לך דינים, כזה, כאילו. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר על סדום ועמורה. הוא אומר, תראה, הם הגיעו למצב כזה שבשביל להשתחרר מהבאסה הזאת, הם צריכים כזה ניעור. איזה, איך אני אוהב אותם? אתה מרגיש שאני אוהב אותם? הוא אומר לאברהם, אומר, לא, לא, תחפש את זה, לא, זה. בסדר, אני אלך איתך, מחפש. בוא. אתה חושב שאם היה איזו אפשרות לשחרר אותם מזה, בלי לנער אותם, לא הייתי עושה את זה? זה החשד שלנו. אולי היה עוד איזו אפשרות שיכולת כאילו לשחרר אותם בטובות. אנחנו חושדים בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בוא ננסה. אתה יודע מה? הוא הולך איתך על משה רבנו. אתה יודע מה? בוא נלך יותר רחוק. אני לא מוריד את הדינים האלה עד שאתה מחליט. אתה כועס עליי שאני מוריד דינים? אין בעיה. קח את המתה. קח את המתה. תוריד אתה. תוריד אתה. בוא תראה מה קורה כשאין את זה. תראה אם הם נהנים, אם אתה נהנה. בוא תראה. כאילו, עזוב. בוא נלך על זה עד הסוף. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו? קח את המתה, תרים את היד, תרים את זה. הוא אומר לו, כשאתה מחליט. מה אתה אומר? נראה לך שהם כבר בקטע להשתחרר? מה אתה אומר? כן, בוא נתפלל עליהם, נגיד להם, נגיד למשה, בוא תשחרר אותנו, בוא תזה, בוא זה. טוב, עוד איזה מכה קטנה. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? נראה לך שצריך באהבה להוריד כמה מכות למצרים? מה אתה אומר? כי אני מה זה אוהב אותם? אתה גם אוהב אותם?
זה ממשיך אחרי זה עם המלחמה, מרים את הידיים, אז מוריד את הידיים.
כן, הכל אצלך. זה ככה התחדש לי בפרשה, מה זה בדבר שרי אשת אברהם, ששרי צריכה להשתחרר מהרעיון שאולי היה יותר נחמד בארמון של פרעה. אז אומר לה, את יודעת מה? כדי שהאהבה שלנו תהיה גמורה, לכי לארמון שלו. תעשי סיבוב. תעשי סיבוב. אנחנו גדולים יותר מזה. תלכי תעשי סיבוב. עכשיו, ברגע שאת מחליטה, את מרימה את היד, אני מוריד שם את המלאכים על הבית של פרות, כסחי אותו, אבל אל תצאי משם, לפני שאת בטוחה שאני ואת זה הכי טוב. אל תצאי משם, כי אם את יוצאת משם, רגע אחד לפני, את כל הזמן תחשבי, הוא אולי בכל זאת מצרים, אולי בכל זאת פרעה, אולי הוא באמת, הוא מלך יותר סבבה, והוא היה מטפל ביפה, והוא היה, אל תצאי משם לפני זה. וגם, אם אני ארביץ למצרים, את גם תכעסי עליי. כי תגידי, לא רק שאולי פרעה דווקא יכול להיות חבר טוב, אז השם הרביץ לו, אז גם השם הוא לא כזה טוב, כי באמת הוא הרביץ למי שהיה יכול להיות בן זוג יותר מוצלח. אז בואי נעשה ככה, אנחנו צריכים עד הסוף, שגם את אוהבי את אברהם עד הסוף. גם את אוהבי את פרעה עד הסוף ותביני שהמכות זה טוב לו, וגם את אוהבי אותי עד הסוף. המקל בידיים שלך. בדבר שרי אשת אברהם. פעמיים בפרשה, בדבר שרי, את מורידה. כשאת תגידי למלאך מכה הוא מכה, לא רגע אחד לפני זה. זה גדול, לא? זה השם שלך, זה דבר יפה.
כל התפיסה רק בידיים שלנו.
אז הנקודה הזאת שבסוף עם ישראל צריך להיות שותף בהורדת הדינים גם, באיזשהו מקום. הוא נותן את זה לנו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם דחייה, שזה לא מלא באהבה. בוא תיקח את זה פשוט, אתה תצטרך להוריד דינים על הבן שלך, אתה צריך להוריד את זה עם אהבה, לא את הדינים של הקליפות. אני צריך ללמד אותך את העסק הזה. אתה חושב הרי אם אתה כועס על השם, שהוא לוקח ממך את עץ הדעת, אז או שבשקט אתה תגניב לבן שלך את עץ הדעת, כי אתה תחשוב שאולי כדאי, כן? או שאתה תיקח, אבל תתבאס, ותרגיש שאתה גונב אהבה מהבן שלך עכשיו, כי אתה מונע ממנו משהו. גם כן טוב, נכון? כאילו זה עובר במסר, ככה אנחנו מוסרים את זה מדור לדור, את החוסר האהבה הזה. טוב, על ביי.
טוב, שנייה, שאלה קטנה, קטנה אחת.
קטנה, יש פה, אם נשארת רק עם שאלה קטנה, אני מבסוט.
לא, אז איך אנחנו מתמודדים בעצם עם אחרי המעשים נמשכים הלבבות?
כן, זה כאילו, השאלה.
כן, זה אותו, כאילו בסוף זה לשים את זה מחר בבוקר, מה אני עושה עם התפילין על הראש. האם אני עכשיו שם אותם, כי אני צריך לשים אותם, ואז שם אני משחיל כמה כוונות, או שאני אומר, אוקיי, אני שם אותם, ומה קורה שם?
מה קורה שם? אני אומר, לכאורה, זה טוב שאתה שואל את זה, כי כשאני מדבר את הדיבורים האלה, אז מה אנשים מבינים? שאיתי מעודד אותנו לא לקיים מצוות, או לוותר על המחויבות שלנו למצוות, או לוותר על המחויבות לאישה, או לוותר על הזה.
לא, יש לו שיחה
הבאה. אז זה השיטה, עכשיו, השיטה שלך זה, אל תוותר על כלום, תעשה הכל ותאהב כל הזמן. אוקיי.
לא, זה קשה, אבל לא לעשות.
בשום אופן אל תוותר. זה...
אני תאהב אותי ואז תאהב את כולם.
או. קודם כל זה נכון, אבל זה שאלה גדולה, אבל השאלה היא, כשאני בא לתפילין, אני לא מוכן יותר להמשיך עם המצב הזה, שאני שם אותם ולא אוהב אותם, ולא אוהב את השם, ולא מרגיש את האהבה בפנים. ורוב האנשים מאחורי השאלה הזאת מסתתר שהם מוכנים לסתירה, או לעשות בלי לאהוב, או לא לעשות ואז כן לאהוב, אבל זה להמשיך לחיות בתוך הסתירה הזאת, עם בן אדם. הרי מה שקורה זה שאם אתה לא תניח אותם, אתה תרגיש השם. זה מה שיקרה לרוב האנשים. הם לא באמת, אני קראתי זה לעובדך בלבב שלם. לרוב האנשים, אין את האפשר, הוא יפסיק. אני אמרתי משהו קצת מוזר, אבל נראה לי ככה, השם ירחם עליי אם אני טועה, אבל אני די מוכן לחתום על זה. אם כבר בחרת, לא, אז תהנה. בסדר, המורה שלי לימים היה אומר את זה על סיגריה. בסדר, אתה... אז אני אפסיק לעשן? לא. אז אני אשן, אבל אני ארגיש בסה. שאני מאשן, כאילו, אוי, אוי. לא. אם אתה כבר מאשן, תהנה. כאילו, מה, השם רוצה שתסבול? גם ככה אתה עושה משהו שיגרום לך סבל. לפחות מהקצת הנאה שאתה אבל... יכול... מה זה השם ישמור?
אבל אז מה בעלי לא תמיד?
או, תנסי.
אבל אולי זה לא הנאה.
זה
תנסי.
זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי.
מה בעלי לא תמיד?
תנסי. לא, לעשן. כשאתה במלחמה לא לעשן, אז אתה מעשן, ואתה מתבאס על זה שאתה מעשן. כי אתה אומר, אני חוטא, ועכשיו אני בבוץ, ואין אפילו סיכוי שאני אצא ממנו.
מניסיון.
זה אנשים מרמים את עצמם, הרי הם תמיד ימשיכו לא לאהוב.
אבל זה הגדול פה, זה מה זאת אומרת לאהוב דרך התפילין. זה
מושג יותר. יש עוד הרבה דברים של איך לגלות את האהבה בפנים, אבל יש איזו שאלה רמאית כזאת של, אז אתה אומר שלא נקיים, זה לא, הרי אנשים לא יקיימו וימשיכו להרגיש בסה, הם לא יאהבו, אז אם הם ייקחו אחריות אמיתית על האהבה שלהם, אז יוביל אותם השביל לכל מיני מקומות. אבל לא רוצים לקחת אחריות על האהבה, רוצים להגיד, אז רגע, רגע, אמרת לי, תעשה או לא תעשה? זה עוד פעם מחזיר לדיון הזה. בוא ניקח את זה לא למימדים של מצוות, שאז כאילו אתה עומד מול אלוהים. אמרתי את זה, הדוגמה הקלאסית זה, סליחה שאני מכניס אתכם לשם, אבל אשתך אומרת לך, אל תלך ואתה כן רוצה ללכת. בסדר? אז אתה עומד בפני ניסיון. מה שאתה לא מחליט, תעשה את זה בענה.
אבל
אמרנו
שזה בלתי אפשרי.
עכשיו, פה היא לא מרוצה, כי גם... כן, אז מה אנחנו חושבים? טוב, אשתי רוצה שאני אסבול. אם כבר עשיתי לא מה שהיא רוצה, לפחות שאני אסבול. נכון? שאני לא אחזור מחייך. איזה כיף היה, כאילו הלכתי עם החבר'ה, למרות שזה, מה זה נהניתי? מה אתה נהנה? תסבול קצת. עכשיו, אתה גם חושב ככה שאולי יותר טוב לפחות תסבול קצת. אז אני אומר, אם אתה נשאר איתה בשמחה ותהנה מזה, ואל תכעס עליה, כן? ואם הלכת, אז תהנה מזה. אבל שיטה, לפחות קצת לסבול, להביא קורבן לשם את רגשות האשם והסבל שלנו. מה אנחנו חושבים? זה עוד פעם אותו דבר. אנחנו לא מאמינים שיש אהבה בעצם המצווה. שבאמת עץ הדעת בעצמו, או השבת בעצמו, כי אני לא מרגיש שיש שם אהבה. אז אני אומר... טוב, אז מה נשאר לי? להעניש את עצמי, להרגיש רע, כי אין מספיק סבל בתוך אי קיום המצווה. אתם מבינים מה אני אומר? כל זה בא מזה שאני לא מרגיש כלום מהמצווה. אז אני ממציא לעצמי רגשות דמיוניים כדי שאני ארגיש משהו. קצת אשמה, קצת כאילו משהו, קצת כלום. אם אתה תרגיש כמה זה נעים תפילין וכמה זה בסה לא להניח אותם, יפתור לך את כל הסוגיה. ואני לא צריך להוסיף עוד רגשות אקסטרה ממני. כאילו... תוספת על הכלום הזה, כי מה, היה לי את זה עם תפילה, אנשים באים עם הסידור, מתחילים לריב איתו, ואז פתאום יום אחד בזכות אשתי היקרה, שאלתי אותה בכמה מלאכות וכמה שירים, אמרה לי, בוא תראה, אם בן אדם הוריד את רגשות האשם, את הלחץ, את הפועט הזה, מה נשאר לו? כלום. הוא עומד מול הסידור, שעמם לו, לא קורה לו כלום. מזה בן אדם מפחד, מהרגע הזה שהוא יכיר שלא קורה לו כלום. אבל אם הוא מסכים להכיר בזה שלא קורה לו כלום, אז אולי יתחיל לקרות, לא אולי, זה הפתח שיתחיל לקרות לו. מה הוא עושה? הוא עומד מול הסידור, הוא אומר, לא מרגיש כלום, טוב, בוא נייצר רגשות. השם, אני חייב, מצווה, מה עם מצווה? הנה, עכשיו קורה פה איזה אקשן מדומיין של כלום. כן, אבל בעצם, אם אתה תעז לשבת רגע מול הסידור ו... אני לא מרגיש פה כלום. לא ברוך שאמר, לא תודה, לא יראה, לא השם אוהב צדיקים, אני קורא פה, פותח את דרך המסביע לכל חי רצון, צדיק השם בכל דרכיו, אני לא בטוח. אז זהו, סתם, לא, כלום. יופי, עכשיו אתה מוכן לשבת פה בשער של הכלום הזה? לא קורה לי כלום. אתה מוכן להמתין? לא, אני רוצה שיקרה לי משהו, אז אני אביא את זה, רגשות השם, זה אותו דבר מה שדיברנו. שב, תגיד להשם, אני לא מרגיש כלום עם הסיפור הזה, אני אשב פה, אבל אני אחכה עד שיקרה לי משהו. מה עם הקדושה, מה עם המניין, מה זה, כולם ילכו הביתה. מה זה קשור, כולם ילכו הביתה? אתה רוצה לפגוש את השם? שב, שב. אשתי כועסת, אני אמור לחתוך סלטים. בסדר, אני עוד לא אמרתי קורבנות, אני עוד... אני לא מצליח להגיד מזמור לתודה מילה אחת, אני לא מודה על כלום. סתם, שעמם לי פה. נאון, מסגן, אוקיי, בוא נחשוב משהו עליהם. לא לבושים יפה, קרה לי משהו. אתה מבין מה אני אומר? מאחורי כל הצלצולים האלה, אתה יודע איזה ענווה יש בלעמוד מול לא קורה לי כלום? התפילים. מה יש פה? יש פה משהו. טוב, גוש שחור כזה. האמת, באמת, האמת היא שאם אתה מסכים לוותר על ה... לא קורה לי כלום, ואני לא יודע באיזה שאני אסיים את התפילה, בדיוק אתה מסכים שלא יקרה לך כלום? אז השם יתחיל לפתוח לך בקצב שלו, פתאום ייתן לך להרגיש את האהבה במצוות. אבל זה הביטול, זה הנקודה הזאת. הרגע של הביטול זה הרגע שאתה מסכים לזה, שלא קורה לך כלום, שאתה לא אוהב את זה, ושבא לך משהו אחר, ואתה אומר להשם, תשמע, אני בא לי אלף דברים אחרים. אני באמת רוצה פה את זה, אבל אני לא מרגיש פה כלום.
יש גם עצה טובה לגבי המצוות, לקחת מצווה אחת, שמדברת.